ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
כמה דברי הקדמה שאולי כמה פעמים הזדמנו לנו כבר לדבר בהם על מקומו של המדרש, אולי אפילו הייתי אומר בעבודת בית הכנסת. אני מתכוון לומר שגם בימי התנאים, אבל לנו יש עדויות רבות בראשית ימי המוראים על הסידור של המדרשים. השם מדרש הוא שם עתיק מאוד, הוא מופיע בתנ"ך. כן, אבל זה הצד בעל התוכן, אבל הלא הם כתובים על דברי מדרש עידו הנביא? זה כתוב בדברי הימים באיזה מקום. זאת אומרת שקראו לספרים מסוימים בשם מדרש שיסודם בסחיטה. הוא רוצה לסחוט את מה שכתוב פה, הוא דורש, הוא חוקר, הוא מחטט. זאת אומרת, המושג מדרש הוא כתוצאה מזה שאתה משתדל לרדת לעומק העניין בכל מיני צורות. בשפת ימינו היינו קוראים לזה השכלה להמונים, השכלה לעם. המעשה המפורסם שגם בו כמה פעמים כבר דיברנו, על רב מאיר שהיה דורש בבית המדרש הגדול בטבריה. אני נוטה לחשוב שבית המדרש הגדול בטבריה זה שגילו עכשיו מול חמי טבריה. מול חמי טבריה על הכביש גילו שרידים של בית כנסת, כנראה בממדים גדולים מאוד. ובחז"ל כתוב מעשה ברב מאיר שהיה דורש בבית המדרש הגדול בטבריה בשבת. זאת אומרת, שבת הייתה מנוצלת להשכלה להמונים, ואני מדגיש בכוונה המונים, מפני שהיו גם פשוטי עם, גם נשים. נשים, זה הסיפור שיש לנו על אותה אישה, ואני לא יודע כמה היא הבינה בדרשה של רב מאיר, כי לרב מאיר הייתה בעיה מתודית. הציבור לא היה הומוגני. ישבו תלמידים של רב מאיר, למשל יש לנו סיפור דרמטי מאוד, מעשה ברב מאיר שהיה דורש בבית המדרש, אמרו לו רבך בחוץ בשבת, אמרו לו אלישע בן אבויה רוכב על סוס בשבת. אז רב מאיר יוצא לקראתו, ואלישע שואל את רב מאיר, במה דרשת? אז הוא מתחיל להגיד לו את הדרושה, הוא מעביר את הביקורת, ואלישע ממשיך לרכב על הסוס והולך אחריו. לא טוב דרשת, אני אזכיר לך איך צריך היה לדרוש. וכך הולכים מדברים דברי תורה, כשרב מאיר חוזר על הדרשה ואלישע מתקן לו מה שהיה צריך לתקן, ופתאום אומר לו אלישע, מאיר חזור בך שכבר שיערתי בעקבי הסוס 2,000 אמה. אז רב מאיר נתפס במילה חזור בך, והוא אומר לו אף אתה חזור בך. והוא התכוון לומר, רב מאיר חזור בך, דיינו תחזור למוטב. אז הוא אומר לו אי אפשר, כבר שיערתי בעקבי הסוס וכו', כבר שמעתי מאחורי הפרגות. הקשור לענייננו, אנחנו שומעים מפה את חתיכת הווי. רמי דרש, והוא מעביר את זה בביקורת של אלישע, אלישע תנה. ויחד עם זה ישבו גם נשים שם, כי מה המשך הסיפור? אני לא יודע אם באותו אירוע או באירוע דומה, שהיא יכלה לבוא, רמי אמר דרשה טובה מאוד. היא באה הביתה והנר קבע כבר ליל שבת, בעלה מסתום היה הראיה שהוא לא הלך לדרשה, אז הוא נתן לה קיצר, לא חוזרת הביתה עד שאת לא יורקת בפניו של הדרשן הזה. אז רב מאיר התחכם איך שהתקיים התנאי, ורב מאיר לא יעלב כדי לשום שלום בין איש לאשתו. הנוגע לענייננו זה שרב מאיר אמר דרשה ברמה, הראיה שהוא אמיר את זה למבחן של אלישע. חוץ מזה, כשרב מאיר אמר דרשה, מסתום היו גם גדולי התלמידים. אז איך אומרים דבר שווה לכל נפש, גם לאישה וגם לגדולי התלמידים? השפת אמת אצלנו בפרשה, הקטע הראשון, מביא דוגמה שהיא מסייעת לדבר הזה. מעשה ברב עקיבא, כך כתוב במדרש שלנו, מעשה ברב עקיבא שישב ודרש וביקש הציבור להתנמנם. ופתאום הוא ראה, הבדיחה המפורסמת שהולכת היום בעולם שלנו, שהרב ביישובים הוא עובד הכי קשה בליל שבת. כל הציבור ישן והוא לא יכול להרשות לעצמו לישון. הוא אומר דרשה, כולם נרדמים והוא חייב להמשיך להגיד אותו. אז ביקש הציבור להתנמנם. אז רב מאיר חיפש דרך, ואמר, רב עקיבא, ואמר, אתם יודעים מה? למה זכתה אסתר למלוך על 127 מדינות? מכיוון שתבוא שרה שחייתה 127 שנים, והיא האימא של אסתר, הם כל העם היהודי. אז בזכות זה, כולם צחקו, החוכמה. 127, 127 וכו'. אז השפת אמת לא מחדד את הקושייה, אבל השאלה אומר, תרצת לי את העולם הפשוט, נהנה מהחוכמה של הדרשן. אבל מה אמרו גדולי התלמידים? המתודה של הדרשן הייתה כזאת, והשפת אמת רומז, איזה תכנים עמוקים היה בחוכמה הזאת של רב עקיבא. אני כבר לא רוצה לדבר על השינה במגילה. ישנו עם אחד, בלי ניקוד ישנו מן המצוות. אלוהים של אלה ישנו, הנה לא ינום. מי ששמע פעם בלקוי רייקה, אני שמעתי את הרב לנג בלילה, הוא נדידה שנת המלך, נדידה שנת המלך, מלכו של עולם. כאן מונח היסוד של השינה. אז רב מאיר דיבר בכמה מישורים, בכמה מדורים. לאלה הוא אמר רעיון נפלא מאוד, ולאלה הוא אמר חוכמה לשם יתעוררו מזה. מכאן הדרך ארץ שאנחנו מצפים ממי שלומד מדרש. יש פה את הדרשה במישור הרגיל, ויש פה את הדרשה לעומק לפנים עומק. בבראשית רבה, שהוא המדרש היותר קדום מסודר בימינו, רובן של הדרשות פותחות בפסוק מתהילים. למעשה הרעיון הגדול של רב מאיר שפירא עם דף היום מונח פה. אדם לומד פרשה חומש, חוק לישראל, וקורא בנביאים, בהפטרה, ומשלש בכתובים, והדרשה הייתה על פסוק שבא מתוך הכתובים. מה הייתה אומנותו של הדרשן? שהוא לקח פסוק בכתובים, שדרך כלל יש להניח שהציבור הכיר אותו, ומראה לו פנים חדשות שמתמצטות את היסוד הזה של הפרשה בצורה הזאת ובצורה אחרת. אז נכון ממילא, כשאתה לומד חתיכת מדרש כזה, אתה מבקש להעמיק. אנחנו רואים את עצמנו גבוהים יותר מהמאה הארצות שישבו שם, ומה התלמידים של רב מאיר, מה התלמידים של רב עקיבא, מה התלמידים של השפת אמת הבינו כשהוא הסתמך על המדרש. זה מה שיש לפנינו. הנוסחה הכוללת את ראשית ענייני הפרשה נזכרת לפי הבנת המדרש בפסוק יודע השם ימי תמימים ונחלתם לעולם תהיה. הפסוק הזה בפרק למזיים בתהילים, הפרק דן כולו בצדיק ורע לו, רשע וטוב לו. מה אתה אומר שרע לצדיק? אתה טועה. יודע השם ימי תמימים, הקדוש ברוך הוא יודע, בוחר, משגיח, מלווה את ימי התמימים, דרגה מיוחדת של תמימות, ונחלתם והחלק שלהם, או אולי גם הנחלה הפיזית שהם יורשים, היא תהיה להם לעולם. הוא לא ירד מנכסיו, הוא לא יצטרך למכור את הנחלה שלו. במסגרת ההשגחה שהקדוש ברוך הוא משגיח על הצדיק ושומר את צעדיו, הקדוש ברוך הוא גם דואג לנחלתו, בין אם נחלה במובן של חלק רוחני, בין אם נחלה במובן טריטוריאלי, שהנחלה שלו תישאר לעולם. זה הפסוק שהדרשן פתח בו. ומסתום שגדולי התלמידים ראו כבר מה הכיוון, לאן הוא חותך, מה הוא מבקש לתמצת. האמת היא, עוד לפני שאפילו אנחנו נוגעים, כך היה נראה לי, ואני מתפלא שלא מצאתי אף אחד מפרשני המדרש שאמר כך פשט. מה הפרשה שלנו מדברת? הפרשה שלנו מדברת, והיו חיי שרה, שני חיי שרה, על ימיה, ימים של תמימות. ומה מסופר אחר כך? על הנחלה, דהיינו, על הקרקע שאברהם קנה כדי לקבור אותה. אז יש בעניין הזה גם את הימים וגם את הנחלה שהיא מתנחלת שם נשארה. אז נמצא שיש לך שני מוקדים שמוזכרים בפרשה, והם מתומצמתים בפסוק אחד, ונחלתם לעולם תהיה. זה יכול להיות אחד מן ההסברים בדבר הזה. אבל כמובן מה שמגרה את הדרשן, וזה כלל נוסף בענייני המדרש, אני מאמין, אני יכול להוכיח את זה בהרבה מקרים, לא בכולם, שהדרשן לא נטפל סתם לפסוק. הוא לא סתם אמר, תמיד היה קשה לו משהו בטקסט שגירה אותו לומר הסבר בדבר הזה. אז כמובן, מה הדבר הראשון המגרה בפרשה שלנו? אין עוד אף מקום בתנ"ך שמספר כמה חיה גברת. אין גיל של אישה. המקום היחידי בתנ"ך, כמעט היית אומר אישה פולניה, לא אומרת בת כמה היא. המקום היחידי שכתוב אישה ושנותיה, זה אצלנו בפרשה. זה עצם הדבר המיוחד. הדבר הנוסף, שהצורה שבה זה כתוב, זה מיוחד. והיו חיי שרה. אוקיי. אז שנה ושנה. שני חיי שרה. פעם נוספת, בסיכום. מה כל כך מתוסבך? אני כבר לא מדבר על שנה, שנה, שהדרשות באו, מה זה יחידות, מה זה עשרות, מה זה מאות, למה בא כל זה. כל הפסוק הזה הוא מגרה. אז ממילא הדרשן אמר, כאן רמזו לנו בתורה שיש משהו שצריך לחטט בו בפנים. אז אני רוצה, מה זה ימי תמימים? אנחנו מכירים דבר כגון זה גם אצל, גם אצל שרה וגם אצל אברהם, באים בימים. זה כבר ניב שמסתומם, מה זאת בא בימים? כאן מתואר פילוסופיה של הזמן. הזמן כאילו הוא, מה שנקרא בלשוננו, מנהרת הזמן, ואתה נכנס למנהרה הזאת, ואתה הולך בא בימים, אתה הולך בתוך הימים. הימים מכינים נתונים ואתה הולך בהם. ההסבר היותר עמוק, הוא בא והימים באו איתו. מה שנקרא בלשוננו המודרן, הוא שרף את היום. הלך היום, היום הזה... הוא לא קיים בלוח שלו, כי הוא לא עשה בו שום דבר. בימים שלהם לא היה יום שהלך לאיבוד. הוא בא וכל הימים באו איתו, כן, בא בימים. אז שני חיי שרה אומר, זה חיים, חיים עם תוכן. זה כל שנה משנותיה את הנפש אשר עשו בחרן, אלא היו אנשים שניצלו את הזמן. אז באו בימים. אפשרות נוספת בשביל להבין את התמימות שיש בדבר הזה. אז פירושו הפשוט של הפסוק הוא שהשם שומר את ימי התמימים מיות להם רע, ולכן לא יבואו לידי כך שיאלצו למכור את נחלתם. הנחלה שלהם, אחד העונשים שמעלים עכשיו ולא מגשימים את זה, להרוס את הבית של המחבלים. אין לו בית. זה הדבר שלתוכו הוא יכול לברוח, זה המבצר שלו, זה המקום שבו הוא נחלתם, אין להם נחלה. וחז"ל תיארו בפרשת בהר, שמסופר שם על מכירת נחלה ובית חומה, מי שלא שומר שביעית ומי שמלווה ברבית ומתגלגל, מתגלגל, בסוף אין לו בכלל בית, אין לו שום טריטוריה. אז ימי תמימים, יש להם תמיד בית, יש לו גב, יש לו איזה מקום, משבצת שלתוכו הוא יכול להסתתר. ואכן, היא תשתמר בידם, הנחלה הזאת לתמיד. ההדגשה הסגנונית המיוחדת על שני חיי שרה היא מקור דרשות חז"ל על מעלת ימיה של שרה. מעניין שגם רב דוד צבי הופמן הפשטן גם הוא אמר, למה יש כל מיני דרשות כאלה לגבי יופי, לגבי ערנות וכו' וכו'. הביטוי המיוחד הזה שני חיי שרה. על כל פנים, אז כתוצאה מזה התחילו הדרשנים בפסוק הזה כך במחצית הראשונה של הפסוק, יודע השם ימי תמימים, וככה בחלקו השני, ונחלתם לעולם תהיה קי על הימים. והנחילנו השם אלוקינו באהבה ורצון שבת קודשך, משתמשים פה במושג של נחלה לגבי ימים. הנחילנו ימי מועד. ובכן, מה באמת הצד הלשוני של נחל? איך זה הולך? אתה יכול להגיד לזה זורם, החיים זורמים. אני חושב שביסוד זה הרבה יותר פשוט. איך קובעים גבולות של נחלה, של טריטוריה? של אז שיש נחל. אבי סיפר לי כשהוא הגיע לתל אביב שם באמצע שנות המנדט, אז איך קנו את רחוב בן יהודה? הערבי בעל הזה היה לוקח מקל וזורק, אומר במקום שהמקל ינחת שם הגבול שלך, ויש אומרים שהיום עלו רוץ, כמה שאתה יכול לרוץ תרוץ, במקום שאתה מפסיק לרוץ עוד רגע רוץ עוד חצי דונם, עוד חצי דונם, שם יהיה הגבול. ואיך אפשר לציין את זה? עד בתקופה העתיקה היו מציינים באמצעות נחל, זאת אומרת 20 צעדים מהנחל. הנחל היה הנתון הטופוגרפי שבעזרתו אפשר היה לציין נחלה. לכן אולי בא השם נחלה, שהמיצרים שלה, שהגבול שלה זה הנחלים או אבירי מים או דברים כגון אלה. ומכאן כמובן התגלגל גם הדבר גם להנחיל זמן. הונחלתי ירחי שב, כתוב באיוב. זאת אומרת, אני מקבל נחלה, למרות שכשאתה מתחיל לנתח את הביטוי הזה רחוק מיות, אין שהנחל, אבל הביטוי נחלה הפך להיות זה שבעזרתו אתה תוחם את הגבולות ואתה קובע נחלה מפה, נחלה מפה וכו' וכו'. אז הוא אומר, ונחלתם, כיוון שימי תמימים, נחלתם בזמן גם על הימים. נחלת ימיהם הימים היוצאים בטובה קנו מציאות ממש.
מה זה יוצא?
אחד הפירושים עליהם יעקב או על המדרש, זאת אומרת יש, אני חושב שזה אותו מחבר כתב גם על האגדות שבין יעקב, גם על המדרשים. אמנם אפשר שכוונת המדרש היא גם לנושא השני שנזכר בפרשה, רכישת הנחלה הראשונה בארץ ישראל שתתקיים לעולם, מערת הקבורה לאימהות והאבות. זאת אומרת, באמת מדברים פה גם על נחלה, זאת אומרת על היסוד הקשור לקרקע. אברהם אבינו, אחד הניסיונות שהוא נתנסה, מבטיחים לו הרים וגבעות, לזרחה אתן את הארץ הזאת, מגיע לקבור, אין לו אפילו דלת אמות, הוא צריך לעזוב את כולם וללכת לחבר קדישה, להתמקח איתם, תורידו לי פה, תורידו לי שם, וכל מה שמתגלגל, אגב הסיפור הזה של קניית הנחלה לאבות. ואפשר שיש באזכור הנחלה גם רמז לדור השני שאליו תעבור ירושת הנחלה. יש פה כמובן גם תוכן יותר עמוק בדבר הזה. אני חושב שכבר אמרתי את הוורטים שאברהם אבינו רצה להיקבר על יד האדם הראשון בגלל היסוד של האמונה שבדבר הזה. הסיפור הזה של הקבורה זה גם לא רק בעיה טכנית לסלק את הבר מינה מלפנינו, מקום שאתה נמצא קבר משפחתי, זה האחיזה שלך, זה אנחנו רואים שהתעצמו כל כך גם במקרה הזה, גם במקרים נחמיה בראשית בית שני, כשהוא מבקש לקבל מנדט, הוא הגיע לדרגה של שר גבוה בשלטון הפרסי, וכשהמלך מתחיל איתו מפניך הרעים וכו', הוא אומר, איך פניי לא יהיו רעים? העיר קברות אבותיי. העיר קברות אבותיי, זאת אומרת, הוא מבקש, מה שאנחנו מדברים היום, ללכת על קברי אבות או לבקר קברי אבות, זה מעוגן במחשבה קדומה מאוד, שהיא למעשה כתובה גם כבר בתנ"ך, ולמעשה לשם זה הוא מקבל את הרשות מהמלך לעיר קברות אבותיי. ובאמת כשבנחמיה מסופר איך הוא התגבר על הבעיה של בניית חומת ירושלים, כשהיו לו את כל המזיקים האלה, הפולשים, הערבים, האדומים וכו' וכו', הם בנו בבת אחת, במשך 52 יום, הם בנו מכל מיני זוויות את החומה, ובמקרא מתואר שם את הקטעים, ואחד הקטעים מול קברי בני דוד. זאת אומרת, וזה כמובן הוכיח שהר ציון הוא לא קבר דוד. זאת אומרת, באיזה מקום, במדרון של הסילואן, כשציינו את אותם קטעים שניתן לכל משפחה או לכל קבוצה וקבוצה, אז הוא אומר, ניתן היסוד הזה קטע מול קברי בן דוד. גם זה היה אחד הדברים שביקשו או שהניעו אותם לשקם את העיר. ללכת למקום שאבותיו קרובים. קבורים שמה. אז כשאברהם מתעצם עם כל המסע ומתן הזה, הפרופסור עזרא ציון מלמד כתב מאמר גדול מאוד על השוק הפרסי, הוא בעצמו היה פרסי, דיינו הוא תיאר את כל המסע ומתן שיש בפרשה שלנו במנטליות של המזרח. תלך לשוק הערבי ואתה תראה, לא רוצה לקנות רב, בשבילך בחינם, בשבילך בחינם, וכל מיני כאלה ניבים שהם תולדה של המסע ומתן המזרחי. אז הוא אומר, זה בדיוק תואם את מה שהוא אומר לו ומה שהוא נותן לו. חז"ל אמרו את זה בחצי מילה, אמר לו את מתך כבוא, ובסוף הזה 400 שקל כסף עובר לסוחר. מכירים את המסחר המזרחי הזה. אז אברהם היה מודע לזה, שזה משהו בסיסי גדול מאוד לילדים שיבואו. נחל, הוא רוצה נחלה, הוא רוצה שהזרם ההיסטורי, הילדים שיבואו אחריו, כל הצאצאים יבואו אל המקום הזה. ועובדה היא שנחמיה מאות מאות רבות של שנים אחרי הפרשה שלנו אומר, אני רוצה להאיר קברות אבותיי. אז הוא היה מודע, אז בנחלתם לעולם תהיה, אז יודע השם מימי תמימים. אני מתחיל באמת עכשיו, זה המקרה הראשון שאני צריך לקבור את שרה, אבל אני מודע לזה שהנחל הזה, הזרימה הזאת, השטף הזה, נחלה, אני רוצה לקרוא נחלה כדי שהילדים יבואו אל אותם מהמקום הזה.
למה הוא חיכה אותו של שרה כדי בחר להתקרב במסע ומתן?
א', שאלו את מה שאתה אומר.
מה?
שאלו, מופיע בכמה מפרשים, אבל גם פסיכולוגית, יש אנשים שלא רוצים לקנות קבר בחייהם. זה לא מריח. אתה יכול עד היום למצוא אנשים, לא מבין.
יש
גם להפך, גם להפך, קודם כל, כי אמרו שזה סגולה, אז נטרלו את זה. ויש כאלה שלא רוצים שעסק עם החבר'ה קדישה, אז הוא אומר, שיבוא אחר כך אני אסדר. ויש לך אומר הפוך, מה אני צריך, הצאצאים
של... גם יש לי תרבויות, הפרוע עצמו היה בונה, שתבין את כל
הכל, שאחת שפיר... היה בעיירה, היה מלווה בריבית גדול, היה יהודי עמיד מאוד מאוד, ובמאמר המוסגר בגמרא כתוב שמלווה בריבית לא קמים לתחיית המתים. שאלו למה, אז מה אומרים האוילום? הוא יושן בבית והכסף שלו תופח, שבת חיית תמשיך לישון, תמשיך לישון, הכסף שלך יגדל, אתה לא צריך לקום. אבל על כל פנים, על החבר'ה קדיש שרצו מצאצאים הרבה כסף, כי הוא לא נתן כל החיים שלו. קיצר, הילדים באו אל הרב ואמרו, מה הוא גוזר אתנו כל כך הרבה כסף? אמרנו לרב, תראו, כל יהודי שקונה קבר, אז הוא קונה את זה לזמן קצוב, עד תחיית המתים, אז ממילא לוקחים ממנו כסף לזמן קצוב. אבל כיוון שמלווי ברית לא יקומו, הוא קונה נחלה לעולם ועד, אז הוא צריך לשלם כסף בשביל כל השנים שהוא ישתמש בהם כשאחרים לא ישתמשו. על כל פנים, זה בוודאי כמו שהוא אומר, מנטליות כזאת. וחוץ מזה, לפי מה שדיברנו כבר בפעמים הקודמות, ופיגעו לי באפרון בצוהר וייתן לי את מערת המכפלה. אברהם שם עין על המכפלה הזאת, אבל בחיים לא היה לו תנא דמסייע, את מתך כבור, כל הלארג'יות הזאת. עכשיו הוא מסכן, הוא אבל, לא כל אחד יכול באבילות. יהודי אחד יזדמן לשערי צדק, הוא נכנס למעלית ורבי שלמה זלמן נמצא שם. אז הוא אומר לה, oh, טוב שאני פוגש את הרב, אשתי ילדה עכשיו בן. אז רבי שלמה זלמן אומר לו בשפה רפה, מזל טוב. היה פלא בעיניו שהוא לא מאיר לו פנים. אחר כך התברר שאשתו של רבי שלמה זלמן נפטרה, והוא יורד מחדר הפטירה לסדר את הלוויה שלה. אז רבי שלמה זלמן לא אמר לו לוויה, לא אמר לו מזל טוב. אחר כך הוא תפס את עצמו. אברהם אבינו יש לו עכשיו בעיה לקבור את שרה. יכול להיות שהוא חשב עכשיו, בכל אופן זה זמן טוב יותר שהם ייתנו לו משהו מהנחלה הזאת. על כל פנים, ההדגשה של המדרש מנחלתם לעולם תהיה נחלתם בעולם תהיה, היא ביסוד הזה שיש פה דבר שקונים אותו אורך ההיסטוריה היהודית.
אין עניין לבנות קבר כשאדם חי, הוא היה מבקש לבנות איזה שדה, איזה רכוש, איזה משהו. מה העניין לקבר? אדם בא פה לבית.
אברהם היה כבר יהודי די מבוגר, היה לו סיפור עם תרח, הוא ראה שבני אדם מתים, טוב, מי שהתגלגל לו הדבר, אנשי החבר קדיש, אם הם בני אדם, הם יודעים להתחשב במצב שהפלוני נמצא עכשיו. באמת התקנות החדשות מונעים את כל זה, אתה משלם, לא, אתה של הקבורה. פעם לפני הקמת המדינה וכל זה, כל הוויכוחים הנוראים על כסף, על גובה של כסף, הייתה לפני הקבורה, והיה ביזיון וחיכו וחיכו. היום בא יהודי רוצה לקבור, יש סטנדרט של ביטוח לאומי וגמרנו. במצבה הם מחכים לו בפינה, כי זה גם מאוד, מאוד מאוד טבעי. זאת אומרת, גמרנו ימי האבילות, עכשיו לפי גובה המצבה, לפי זה, לפי זה, אז הם קובעים את הסכום. גמרנו. על כל פנים, אני חוזר, ואפשר שיש באזכור הנחלה גם רמז לדור השני שאליו תעבור ירושת הנחלה, וממילא נכללת בדברים אף הקמת אוהל רבקה, נחלת שרה התמימה עברה בירושה לרבקה קלתה, נר דולג, ברכת הישא, ענן על האוהל. יש בשפת אמת, אני חושב בליקוטים, כתוב הפסוק, ישמח ישראל בעושיו. למעשה יש פה טעות, היה צריך להיות כתוב ישראל בעושיו. מה זה עושיו? מכאן למד הזוהר שבזמן שאדם מכניס את ילדיו לחופה, אז באים הזקנים מהדורות הקודמים ללוות את העיר. רוצה לומר, לראות אם זה בדרך שאנחנו אמרנו. יצחק כתוב את זה עם הפרשה, ויביאה העולה שרה, וינחם אחרי אמו. אז רש"י אומר שכל עוד שיש לאדם אישה, אימא, אבל אחרי שהאימא מסתלקת, אז אם הוא מצליח עם אשתו, אז אשתו משמשת את אותו סעד שאימא שלו נותנת. הוא הביא את רבקה, ופתאום הוא רואה שם את שרה בחתונה. הוא ישמח, שרה באה לחתונה, אז לכן הוא ויביאה אוהלה, שרה אימו וינחם אחרי אימו. אם אימא מסכימה לשידוך הזה, אז זה סיפור טוב בדבר הזה. חפ יפה. על כל פנים, מה שחזל אמרו, יש פה איזה המשך של ההנהגה של שרה, וממילא רבקה היא היורשת המתאימה. עד כאן לפשט. למושג התמימות נתן בעל שפת אמת בשנת תפריש למדלת מימד שבתי. יש לפרש ימי תמימים הם שבתות השנה, שהם הימים שאין בהם מלאכה גשמית, וכל מה שנעשה בהם מתקשר ומתדבק בשורש החיות, ולכן נקראו ימי תמימים. שבוע העבודה של האדם זה לא השלם שלו. מה זה אדם שלם? מה זה אדם שחי חיים שלמים? יש לו עידן של עבודה, ויש לו עידן שמסכם, יש לו עידן שמתמים, משלים. המנוחה היא משלימה את שבוע העבודה. היסוד הגדול הזה של התמימות הוא כשיש לך גם מרחיקו בסוף הבריאה, והיה אלוקים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. מה יש ביחולו? כי יש לך את המלאכה, יש לך את העבודה, ויש לך את ההשלמה של בדבר הזה. מסתבר שכוונתו להסתכלות התופסת את ימי המעשה כחלק מהתמונה הכללית. אדם שחי רק ששת ימי המעשה, השבוע שלו חסר. זו המקיפה את כל ימי מערכת הזמן, ורואה בשבתות את המקור והשורש המשלים והמתמים את ימי המעשה. מי שחי חיים שלימים, החיים שלו מורכבים גם ממעשה וגם מהמנוחה. היחס בין ימות החול ויום השבת מתאפיין על ידי השפעה והחיות הזורמת מהמקור השבתי לעולם העשייה, ומכאן שפע, משיכת שפע ונחל לכל העולם בכל יום, שמקשרים כל הבריאה בשורשו, וזהו ונחלתם לעולם תהיה. השלמות של אנחנו אומרים כל יום בשיר של יום, היום יום ראשון בשבת. מה קרה לך? רק עכשיו עשית הבדלה בשבת. אמרתי לכם כבר כמה פעמים שהיו שואלים יהודים במוצאי שבת, מה נשמע? אז הוא אומר, ברוך השם, מחרתיים בערב זה אור ליום רביעי. מחרתיים בערב זה יום שלישי. ומה יש ביום רביעי? אומרים, לכו נרעננה במזמור. זאת אומרת, לבנות את השבוע כציר בין ימי המנוחה. אומר, מי שהשבוע שלו הוא זורם, הוא נחל, והנחילנו שבת קודשך, אז הימים שלו גם זורמים, אבל הם יודעים שמגיעים בסוף למסקנה של שבת. עומק מחשבתו המקפת של בעל שפת אמת הביאתו לדרוש בשבת על התמימות המשלימה החיונית והשופעת, שהיא עניינו של הפסוק בתהילים על שני חלקיו. מכאן מה שחכמי המדרש יחסו את הפסוק לדמותה השלמה של שרה. למה אמרו ימי תמימים? כי הגברת הזאת גם הייתה חיי המעשה וגם הייתה בדוגמה של שבת, ולמצב את נחלת העד הדינמית שהוקמה במעמת המכפלה, כיחה נישואין חיים חדשים. יש פה רמז מעניין מאוד. יש סוגיה בקידושין. אישה נקנית, אחד מהדרכים שהאישה נקנית זה בכסף. מאיפה יודעים שהיא נקנית בכסף? שנאמר אצלנו בפרשה, כסף השדה קח ממני, קח. וכתוב כי כך איש אישה למדו כיחה הגזירה שווה. אם אני הייתי צריך ללמד מדרש כזה עם נשים, אני הייתי בורח. זה מה ש... מאיפה יודעים שאפשר לקדש אישה? מבית כברות? איזה... אני לא מלמד את זה. הם לא מבינים מה קורה פה. מה זה כיחה משדה עפרון? אני כבר לא מדבר על, על עצם הלוגיקה שבגזרה שבה, אבל הדימוי הזה, עומק הדבר, שדה אפרון זה לא סוף החיים. יש שתי פרשיות בספר בראשית שיסודם חיים, חיי שרה ופרשת ויחי, ושניהם מדברים על מוות. ויחי סיפור שלם עם הצוואה של יעקב לקבור אותו במערת המכפלה, ובפרשה שלנו והיו חיי שרה, ואחרי החיים האלה אתה הולך ואתה אומר לי סיפור שלם. התשובה היא, במקום שההורים קבורים מתחילים החיים של הילדים שלהם. אם החיים של הילדים זורמים נחל והנחילנו ונחלתם לא תהיה, אני מרגיש שאני באמת הולך בדרך שלהם. זאת אומרת שהיו זמנים, אני לא יודע אם בארצות אשכנז, שהייתה מגיפה, שהייתה כשהייתה מגיפה בעיר, אז אחד מהסגולות לעצור את המגיפה זה להעמיד חופה של ילדים יתומים בבית הקברות. עד כאן מלאך המוות יותר לא יגיע. מה יש? כי אתה לוקח חיים חדשים. כולם מתים, לא ככה. בא זוג חדש ומתחיל את החיים. כי חקיכה אומרת לנו, כולם מבינים שחתונה, שכי ייקח איש אישה, זה התחלה חדשה. קח את הטבעת הזאת ותשזור אותה בכסף הזה, לקח ממני. בנישואין יש מקומות מרטיטים, אני לא חושב, אולי פעמיים הייתי, שמה עושים תחת החופה כשאחד מהזוג יתום? אומרים אל מלא רחמים מתחת לחופה. קשה מאוד. זאת אומרת, כי הפשעת הוא קרה, תזכור, קרה, יש לך אבא ואמא שמלווים אותך, אם אין אבא ואמא שמלווים אותך, אז תביא אותם על ידי התפילה. זאת אומרת, תנסה להתקשר עם, עם, עם החיוניות של, של דורות שבאו. זה היסוד הרעיוני של כיחה, כיחה משדה אפרון. אז אפשר להבין שהפרשה שלנו מתחילה במותה של שרה, והיא מסתיימת והביאה אוהל השרה אמו. זאת אומרת, הנה הזוג בונה את החופה שלו בהמשך של המוות.
בשבת חתן
אברהם מה אתה אומר?
אני נוהג גם בחגים.
לא, החגים
אומרים השכבה.
אצל האשכנזים זה פה התחיל. האשכנזים העמיקו בפשט. המקור הראשון של יזכור אצל האשכנזים זה ביום הכיפורים. יש איזה מדרש, כשם שהחיים צריכים כפרה, גם המתים צריכים כפרה. ולכן יום הכיפורים, יום של כפרה, מזכירים גם את ה...
יש רשימה של כל הרבנים שתומים, שאומרים השכבה עליהם, החיים כבר נראים. יום כיפור.
זה אותו מקור, זה אותו מקור שהמתים צריכים כפרה. אז אצל האשכנזים, האשכנזים הזכירו את הקרובים האישים של כל אחד ואחד. אחר כך ראו זה לא רע, אז אמרו נעשה את זה גם ביום, גם במוספים של יום טוב ודברים כגון אלה. אז אבל במקורו זה בכלל לא קשור למועדים ולא לחגים, עד מקום שאני בדקתי את הדבר הזה. על כל פנים,
זה הגיע למועדים,
אה?
למה לא כל שבת?
קודם כל מי שיש לו רצה באותו שבת זה במנחה, וגם גם אבא רחמים כזה. על כל פנים, כמובן מה שפחות, עלית וכסה לא אומרים,
בקהילות אשכנז, נדמה לי בשבת לפני שבועות, או שם באזור, היו קהילות גרמניה, אתם מכירים את כל ספר הקהילה. אני חושב שבדודי אמר לי שזה בגלל אם זה לא תכנו.
בגלל חף בסיוון. בבית כנסת הרמב"ן, למקום היחידי שאני יודע שאומרים סליחס של חף בסיוון, חץ. זאת אומרת, חף סיוון זה מסעי הצלב. כן, אז בסידור רבי יעקב עמדין סודו מושלם, יש שם סליחות לחף בסיוון. אני לא חושב, אני לא חושב, אה?
היום גם בזה,
שמילר. בסדר, באיזה מקום שהוא עושים את הסיפור, בבקשה. פשטם של המושגים הנזכרים בפסוק, ימי נחלתם, מתייחסים ענייני הזמן, היום והמקום והשטח. יודע שהם ימי תמימים, זה בחינת הזמן, ונחלתם זה בחינת המקום. אמנם ערכי התמימות קשורים לשניהם, את השלמות התמימה של הימים ראינו בחשיפת שורשי שבוע במקור השבתי. זאת מעלתה של ארץ ישראל. את מעלתה של ארץ ישראל הגדיר בעל שפת אמת, שכל הנהגה שלה מושרשת בשורש עליון. כשם שאתה רואה יום ואתה מבין שהיום הזה הוא שלם רק אם יש לו משהו נסתר בעולם השבתי, שבת פלוס ימי המעשה יוצר לך יצירה שלמה. ארץ ישראל היא נחלה, ארץ ישראל היא טריטוריה, אבל כולם מרגישים שארץ ישראל זה לא רק טריטוריה. ארץ ישראל יש לה את המשמעות הרוחנית שלה, תמימותה של ארץ ישראל שהיא מורכבת. להיות אפילו הנהגה שלמטה מיושבת ומדובקה באחדות השורש. יש נקודה ממוצעת שמחבר הגשמיות אל השורש הרוחני, כך אמר השפת אמת. איך? בעולם היא בארץ ישראל. יש רעיון של טריטוריה קדושה, והטריטוריה היא בממשות. ארץ ישראל היא המרכיב. יש בשם לשמואל רעיון יסודי, מה הסטטוס של עבר הירדן. גם מבחינת ההלכה עבר הירדן היא בעיה, היא בכלל ארץ עמים יצא, בכלל ארץ ישראל לא הגיע. אני חושב שכבר אמרתי כמה פעמים את הוורט של האמרי אמת. ישנם שני פרקים בתהילים, אומרים אותם בשבת, קוף למדי קוף למדבר. בפרק קוף למדי בתהילים כתוב לסיחון מלך האמורי ולאוג מלך הבשן ולכל ממלכות כנען עם חי. יש פה שירת הלל על ארץ ישראל השלימה על חלקיה. פרק אחרי זה, הלל הגדול קוף למדבר, כתוב לסיחון מלך האמורי גיל עולם חזדו ולאוג מלך הבשן גיל עולם חזדו. מה קרה עם לכל ממלכות כנען? גם מבחינה כמותית סיחון ואוג הם זעירים לעומת ממלכות כנען. אז האמרי אמת אמר, והוא נתלה בפירוש של הרד"ק. הרד"ק בתהילים ח' אומר בשם יש אומרים, כי מה יש בתהילים ח' כי ירא שמך מעשה את בעותיך ירח וכוכבים אשר כוננת. שואל הרד"ק, איפה נעלמה השמש? אני, למשל בתהילים י"ט, לשמש שם אוהל בהם, והוא כחתן יוצא מרובתו, מדברים על גבורת השמש. מה קרה? איפה נעלמה השמש? אומר הרד"ק, דוד אמר את זה בלילה. זה היה סרנדת לילה. אז בלילה הוא ראה את השמש. אני מסביר לעצמי למה היה אמרי אמת נאלץ להסתמך על הרד"ק. כי אם היה אומר זה בלי הרד"ק, אז הוא ביקור את המקרא. מה הוא אומר? הוא אומר ככה, הפרק הזה אמר אותו דוד בשם משה לפני שכבשו את עבר ירדן המזרחי המערבי. אז הוא אמר את זה, לכן הוא אמר לסיחון האמורי, הוא לא גמר חבשן, הוא עוד לא ראה את עבר ירדן המערבי. אחרי שכבש את עבר הירדן המערבי, אז אמר סיחון מלך האמורי, הוא אומר שם, הוא לכל ממלכות כנען. כנראה שכאב לו שאתה מוריד את דוד עם כל הדרגות לבעיה טכנית, היה לו עוד לא היה לו את ארץ ישראל המערבית. אז ממילא בבקיאות המופלאה שלו הוא הגיע לרד"ק בסוגריים שמופיע בתהילים ח' ואמר, כמו שהרד"ק אמר בשם יש אומרים שלא אומרים מזמור אלא אם כן רואים אותו, כך לא אמר משה או לא אמר דוד לפני שהרקעת את הדבר הזה. על כל פנים ארץ ישראל הגדולה, אז השם ישמעאל אמר שהיסוד של עבר הירדן זה כאין מעבר בין ארץ העמים לארץ ישראל. זאת אומרת, זה מעמד מיוחד במינו, ממוצע כזה. זה מה זה שהוא אומר? הממוצע. יש עולם תמים, עולם שלם, ויש עולם של ארץ ישראל, והממוצע ביניהם זה ארץ ישראל. בנפש, גם ממוצע בבני ישראל, יש עולם גוי, עולם נוכרי, ויש עולם של מלאכים, ויש עם ישראל שהוא המעבר בשני אלה. בזמן יש זמנים רגילים ויש זמנים מיוחדים, ושמיטין ויובלות כפי תיקון הנפשות, כך בזמן. זאת אומרת, גם הנפשות הופכות להיות אילאיות יותר, טובות יותר, כמו שאמרו במדרש, יודע השם ימי תמימים כשם שם תמימים. בהמשר לקו המחשבה והדרשה, אם אני מקבל את כל מה שאומר, הרי עניינה של השמיטה הוא התייחסות לנחלה. מה, 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 מה אומר הרעיון של השמיטה? האדמה הזאת, הטריטוריה הזאת, יש לה סטטוס מיוחד במשך הזמן. איזה זמן זה שביעית? זאת אומרת, אז מה זה שמיטה? שמיטה זה הרכבה. זה הרכבה גם של טריטוריה, כי הרי המצווה לא נעשה בשמיים ונעשה בטריטוריה שיש לה קדושה מסוימת, קדושת פירות שביעית וכל מה שנוגע לדבר הזה, אבל לא תמיד, אלא רק בזמן של שנת השמיטה. נמצא שהפסוק שלנו, יודע שהם ימי תמימים, הימים הם שלמים, ונחלתם, אותה נחלה של ארץ ישראל בשנת השמיטה, גם היא הופכת להיות תמימה, דיינו גם היא שלמה בדבר הזה. הרכישה הראשונה של קרקע בארץ ישראל מתלוות אצל חכמי המדרש לערכי הזמן. מי שימי חייו על שני מרכיביהם, חול ושבת, שלמים בתמימותם, זה הרי היסוד של השפת אמת, שמדגיש שכל הימים הם ימים שלמים כשהם קשורים לשבת. אם אין שבת, אז הימים הם יתומים, אז הימים הם בלי. העובדה שבסוף השבוע תבוא שבת, העובדה שבסוף שש שנות העבודה תבוא שמיטה, היא מתמימה, היא משלימה, היא נותנת את המשמעות למועדים הללו. מי שעולמו על שני מכפיליו, לא לחינם מערת המכפילה. הפשט הפשוט של מערת המכפילה, היו שם שני מדורים. עובדה היא ש... רש"י חז"ל אמרו, יש שני זוגות, שני חדרים וחדר, אבל כל הזמן מצלצל לך מכפלה. עולם הזה ועולם הבא. כשהמסורת מדברת על כך שבמערת המכפלה זה מפתח של גן עדן. מה פשט? מפתח של גן עדן, דיינו פה המעבר בשני עולמות. היסוד של המכפלה טכנית הוא מדובר באמת בכפילות. בכפילות, נניח, יש פה שני מדורים, יש פה מערה בתוך מערה, יש פה שני כל מיני זוגיות למיניהם. אומר, גם עולם הזה וגם עולם הבא, גם עולם של עולם המעשה וגם העולם של התמימות. מי שעולמו על שני מכפליו, דיינו הזה והבא, שלם ותמים, אף יחידתו, אף יחסו לנחלתו על שני מרכיביה, בשנות המעשה ובשנות השמיטה, עומד לעולם. יודע השם ימי תמימים, הוא מכיר את התמימות המרכיבה את שני המרכיבים, נחלתם על שני צדדיה, גם נחלה של ימי המעשה, של שנות המעשה, גם נחלה של שמיטה. זה עומד לעולם. החינוך של השביעית להיות אריס על הקרקע. שאל גוי אחד את רב אבאו, שאל אותו, מה הטעם של שביעית? אז הוא אמר לו, הטעם של שביעית שהקדוש ברוך הוא אמר, תעבדו שש ותשמטו שבע, כדי שתדעו שאני הבעלים בעולם, כדי שתדעו שהארץ שלי. זאת אומרת, אתה צריך לעבוד שש, ואתה צריך גם לסבוט כדי לבטא את הרעיון הזה. החינוך של השביעית להיות אריס על הקרקע עומד לעולם גם בשנות העבודה, כי אתה יודע שאחרי שנות העבודה הזאת תבוא התמימות הזאת שלהם.
שבת שלום.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.